על אלו עיקרים עומד הימין הישראלי הלא דתי. המבקש הבחנות חדות שמסדרות את הראש באשר למציאויות חברתיות ופוליטיות סבוכות, ילך לו ודאי אצל לא אחר מאשר מיכה גודמן. כך נפתח המאמרון בגיליון האחרון של כתב העת השילוח, ובאמת הלכתי יחד עם ניסים דרך ארוכה על מנת לברר את תפיסתו המדינית של ז'בוטינסקי, לבדוק אם יש בה סתירות כאלה ואחרות שדוקטור גודמן מזהה, או שהסתירות שדוקטור גודמן מזהה הם בגלל שדוקטור גודמן איננו מבין היטב את ז'בוטינסקי, לפי סלמה. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום רב.
אז היום אנחנו מראיינים אותך בהמשך למאמר או טור קצר שכתבת לכתב את השילוח, שנקרא הליברליזם נשאר בימין, ותגיד לי אם אני מבין אותך נכון, אתה הזנת לפודקאסט מפלגת המחשבות של דוקטור מיכה גודמן, שבו הוא מציג את החרדים, שבו הוא מציג את העימות החריף בין הימין והשמאל, וכשהגעת לחלק שבו הוא מציג את ז'בוטינסקי, החלטת לכתוב טור.
בדיוק ככה, קודם כל מיכה גודמן, עכשיו כולם מדברים עליו, היה לו ראיון בעיתון הארץ מאוד ארוך, בלי לזלזל, ממש עם המון כבוד, אני קורא לו הפילוסוף של הסחיות, אבל בקטע טוב, באמת כאילו בן אדם עם מרשים, עם המון ידע, ואני מקשיב לפודקאסט שלו מפלגת המחשבות, גם קראתי את הספר שלו מלכות 67, ספר על הקונפליקט, ובתחילת הספר הוא גם מדבר על ז'בוטינסקי ועל התפיסות הימניות, הוא שם מנתח, ויש לו שלושה פחקים במפלגת המחשבות, שהוא מדבר על הימין הלא דתי. זאת אומרת, היום יש באמת סוג של אלימה בין ימניות לדתיות, והוא מדבר על הימין הלא דתי, ז'בוטינסקי, וכיום הליכוד, ואפילו הוא מדבר על נתניהו, זאת אומרת, הוא מתחיל בז'בוטינסקי, מסיים בנתניהו, עושה שם ניתוח מאוד מאוד מרתק של התפיסות של נתניהו, ואני בתוך האוטו בדרך לעבודה, ומתחיל להתעצבן על ההגה, בקטע כאילו של, לא, זה לא ככה, לא, הוא טועה. עכשיו, הוא לא טועה בכל דבר, יש מלא דברים נכונים, אבל יש כמה נקודות אקוטיות שהוא טועה. הגעתי הביתה בשניים ושמות בוקר, ישבתי על המחשב, בהמשך איזה שעתיים כתבתי מאמר, שלחתי את זה לשילוח והסכימו לפרסם אותו, ואני שמח על זה.
אבל מיכה גודמן כרגלו, אני חושב שמה שהוא עושה היטב, זה לפרק רעיונות גדולים לסעיפים כזה כמו של מורה בהיסטוריה, כמוני נגיד, שלוקחים את התהליך הענק של השואה ואומרים, הנאצים בפתרון הסופי רצו להשיג שלושה דברים. אז הוא בא וקורא ז'בוטינסקי, והוא אומר, יש ארבעה עקרונות מנחים לז'בוטינסקי, והם 1, 2, 3, 4. ואתה גם ככה פותח את הטור, אתה בעצם אומר, שז'בוטינסקי מאמין בארבעה דברים, והארבעה דברים האלה לא סותרים אחד את השני, לעומת מה שז'בוטינסקי, לעומת מה שמיכה גודמן כמובן אומר, הם כן סותרים, ויש ביניהם איזושהי הבנה לא נכונה של הדברים, ולכן גם הוא בא ואומר, ז'בוטינסקי אמיתי היה היום לא ליכודניק, הוא היה היום כמובן במקום איפשהו במרכז, וכו וכו, המהלך הידוע כפי שכולנו מכירים. וארבעה הדברים האלה הם מקסימליזם טריטוריאלי, שתי גדות לירדן, כפי שכולנו מכירים, גם ממלכת ירדן וגם יהודה ושומרון, וכמובן תל אביב, עיר הקודש, אמורות להיות חלק מהמדינה היהודית. וכל זה תוך כבוד לדין הבינלאומי. הדבר השני שהוא מאמין בו זה ליברליזם, זה לא דורש הסבר כאן בפודקאסט הזה. והדבר השלישי זה דרישה לרוב יהודי בארץ, תוך הבנה שהעולם הוא מקום מסוכן, ומכיוון שזה מקום מסוכן אנחנו חייבים להיות חזקים, עם צבא חזק, עם התגוננות יהודית, ולא לסמוך על איזה אלטנוילנד אוטופי בסגנון של הרצל.
כן, בגדול יש פה כמה אלמנטים, גם מיכה גודמן לא אומר שהם סותרים, הוא פשוט לא מסביר את הקשר ביניהם, הוא מסביר את הקשר בין שני דברים. בוא נתחיל מהבסיס. הבסיס של ז'בוטינסקי הוא שהוא לא סומך על אף אחד. שזה נראה לי בסיס טוב, גם בסיס טוב של הימין היום בישראל. לא סומכים. אני לא סומך על הבריטים, אני לא סומך על הערבים, אני לא סומך על האמריקאים. הוא אומר, לא סומך, הוא אומר אפילו על השכן שלך, אל תסמוך. הוא אומר פשוט, לא סומכים, ולכן אי אפשר בלי ערבויות, ואי אפשר בלי להגיד את טוב, אז טוב, שהבריטים יבואו, ייתנו לנו מדינה. זה לא עובד ככה. הוא אומר, אנחנו צריכים לעבוד על הדעת קהל הבינלאומי, כדי שיבואו מדינה, כי רק ככה יגיע. זה הבסיס. מהבסיס הזה של ז'בוטינסקי, הוא מגיע לשלוש דרישות בעצם. אפשר לקרוא לזה דרישות. הדרישה הראשונה זה מקסימליזם טריטוריאלי, בתקופתו שני גדות לירדן. ולכן שני גדות לירדן, כל השירים, כל הדברים האלו. הדבר השני שהוא דורש בעצם זה רוב יהודי. הוא מעוניין בעלייה חופשית ברוב יהודי, והדבר השלישי שהוא רוצה זה משטר ליברלי, משטר של, שמיכה גודמן קורא לזה משטר זכויות אדם, ואני פשוט לא מסכים שמדובר על זכויות אדם, אבל משטר ליברלי של חירות ושוויון ודמוקרטיה וכל מה שאני רוצה. עכשיו, יש פה כמה דברים.
אז בוא רגע ננתח את הדבר הראשון, כי אני חושב שכבר בדבר הראשון זה דורש איזשהו הסבר, כי אני חושב שז'בוטינסקי לא היה בעד מקסימליזם טריטוריאלי של לכבוש נגיד את כל ערב הסעודית, אם אנחנו יודעים שבאותו אזור לא יהיה אפשר לקיים איזשהו סוג של דמוקרטיה, כי עכשיו אנחנו כבשנו שטחים שיש בהם מיליוני מיליוני ערבים, ואי אפשר בעצם לקיים דמוקרטיה, כי אין עשרות או מאות מיליונים של יהודים, ויש מאות מיליונים של ערבים.
מה שהסברת עכשיו עם הסיפור של ערבי סעודית, ואם כובשים אז יש מיליוני ערבים ואיך נהיה דמוקרטיה, ולכן אסור לנו לכבוש שמה ואסור לנו להיות שמה, זה בדיוק הכשל של מיכה גודמן בהבנה של ז'בוטינסקי, ובכלל הכשל של השמאל הישראלי היום. מה טוען השמאל הישראלי היום? הוא אומר, אל תהיה ביהודה ושומרון, כי אז לא יהיה לך רוב יהודי, ואם אין לך רוב יהודי, אתה לא יכול להיות דמוקרטיה, אתה לא יכול להיות משטר ליברלי. פשוט. נשמע מאוד מאוד פשוט. עכשיו, מה שעושה מיכה גודמן, שהוא לוקח את הדרישה של רוב יהודי ואת הדרישה לליברליזם, ומנתק אותם מהדרישה הראשונה של המקסימליזם הטריטוריאלי. זאת אומרת, הוא אומר, מה שז'בוטינסקי אמר בתקופתו, זה בגלל שיש 10 מיליונים יהודים שמחכים בפולין, בברית המועצות, בכל מיני מדינות, ולכן אני צריך 2 גדות לירדן, כדי להכלס אותם, את כל היהודים האלו. והוא צודק, זאת אומרת, זאת הסיבה שז'בוטינסקי רצה 2 גדות לירדן, כי הוא אומר, יש מיליון יהודים שצריכים להגיע, וצריך ש... יגורו איפשהו, הם צריכים חקלאות וכן הלאה.
הוא לא אמר את זה גם מבחינה של, נקרא לזה, שטח שנועד להגנה אסטרטגית, לאיזה לא. עורף.
לא, לא.
שום דבר בסגנון הזה? לא חשיבה צבאית?
זה לא היה בחשיבה צבאית, זה היה יותר בחשיבה, באמת בחשיבה של אנחנו צריכים מקומות להכלס את האנשים, ואנחנו צריכים מקומות לעשות חקלאות, וצריך לחשוב, אנחנו מדברים בשנות ה-30, בשנות ה-40, אז אף אחד לא חושב שעל הארץ הקטנה שלנו, לא כולל יהודה ושומרון, יש כבר כמעט 9 או 10 מיליון אנשים. אז היה, אני חושב, 1.5 מיליון, 2 מיליון אנשים בשטח הזה, בכל שטח של הפלסטינה הבריטית, פלסטינה הבריטית, ואנשים אמרו, איפה יגיע כל האנשים האלו? זאת אומרת, לא. אבל אנחנו פה לא מדברים לא רק על ז'בוטינסקי, הקשל הוא לא רק בהבנה של ז'בוטינסקי, הוא בהבנה של הממשיכים של ז'בוטינסקי. ואני שנייה אנסה להסביר את זה. מיכה גודמן, הוא לוקח את הדרישה של רוב יהודי ואת הדרישה לליברליזם, ומנתק אותה מהדרישה של מקסימליזם טריטוריאלי. הוא אומר, זה לא קשור, זה לא תלוי אחד בשני. ולכן הוא רצה גם וגם, אבל השלוש דרישות האלו לא הולכים ביחד.
מה, רוב יהודי, ליברליזם ומקסימליזם טריטוריאלי?
כן. מה שהוא מסביר, הוא אומר, כדי שליברליזם צריך רוב יהודי, כדי שרוב יהודי צריך ליברליזם, בסדר? זה הולך ביחד?
תסביר.
אוקיי. אם אתה רוצה לעשות משטר ליברלי, ויש לך 50% של ערבים, או 40% של ערבים, לא יהיה לך משטר ליברלי. אתה צריך להיות עם רוב ברור, ברור של יהודים, כדי לעשות משטר ליברלי, ואז לקבל את הערבים, ושיהיה סגן ראש ממשלה ערבי.
אבל למה? למה זה דרישה? זאת אומרת, למה אי אפשר שמשטר ליברלי, כמו נגיד אולי באמירויות או בקטר, שיש שם שוק חופשי לגמרי, כלומר ליברליזם גמור, ליברליזם לאו דווקא הולך עם דמוקרטיה, זאת אומרת, יכול להיות משטר שהוא ליברלי אבל לא דמוקרטי.
לא, אז יש פה עניין של הבנה של מה זה ליברלי בעיני ז'בוטינסקי ולדעתי בכלל. ליברליות היא בכל מקום, הוא לא רק בקטע הכלכלי בכלל. מיכה גודמן, הוא מדבר על זה שז'בוטינסקי היה קצת קפיטליסט בדרך. כשמיכה גודמן מדבר על הליברליזם של ז'בוטינסקי, הוא מדבר קודם כל על הליברליזם, בוא נקרא לזה חברתי.
ז'בוטינסקי, מה, דמוקרטי?
זה דמוקרטיה. זה לדוגמה, ב-1904 או 5, אם אני לא טועה בשנה, ז'בוטינסקי כותב על איזה פרשה של גילוי של יחסים הומואים בבית המלכות הגרמני, ושם הוא כותב שמה אכפת לנו אם בן אדם אוהב גבר או אישה, וצריך להסתכל עליו. זאת אומרת, בתחילת המאה ה-20, ז'בוטינסקי מדבר נגד הומופוביה, ברמה הזאת. בשנות ב-29, הוא מגיע לירושלים, והוא שולח מכתב לוועד העיר של ירושלים, שמכיוון שאין ייצוג נשי בוועד העיר, אז הוא לא מוכן לשלם לוועד העיר. זאת אומרת, אנחנו לא, פה לא מדברים רק על ליברליזם, ברמה של שוק חופשי, אבל גם וקודם כל בליברליזם, בזה שכל אדם יש חירות, חירויות בסיסיות, שיש כבוד לדת, אבל יש כבוד למי שלא שומר את הדת. יש, זאת אומרת, אנחנו פה מדברים על ליברליזם של, היום אני מניח, שוב זה כאילו הנחה פרועה, בסדר, אבל אני מניח שז'בוטינסקי היה בעד לגליזציה של קנאביס, בסדר, לדוגמה.
אוקיי, אבל אז בואו נעשה כזה דבר, כשאנחנו מדברים עכשיו על ליברליזם, אנחנו בעצם מדברים גם על דמוקרטיה ליברלית, לא רק על ליברליזם במובן של חייבת הנחיות, במובן של חירות, או במובן של חופש שלילי, ולא חירות שלילית, ולא חירות חיובית. כי אפשר לומר אולי ששלושת הדברים האלה מתנגשים, אם אנחנו מדברים באמת על ליברליזם במובן של דמוקרטיה, זכות הצבעה, לא רק במובן של חופש ביטוי וכל מיני זכויות פוליטיות, אלא במובן זה שהמשטר הוא משטר דמוקרטי.
אני לא חושב שאפשר להיות ליברל ולהיות במשטר שהוא לא דמוקרטי.
סינגפור, הונג קונג.
הם לא מדינות ליברליות, הם לא מדינות דמוקרטיות. ואני אסביר למה. ברגע שאתה ליברל, זאת אומרת שאתה מאמין בחירות של אדם. במשטר דמוקרטי, החוקים שקיימים, הם חוקים שאנחנו החלטנו עליהם, או החלטנו על המנגנון. זאת אומרת, כשאני לא עובר באור אדום בכביש, אני לא עובר באור אדום כי אם אני אעבור באור אדום יש שוטר שיעצור אותי ויתן לי כנס. אני לא עובר באור אדום כי החוק אומר ככה. ולמה החוק אומר ככה? כי הכנסת החליטה, ומי החליט מי יישב בכנסת? אני והאזרחים אחרים. זאת אומרת, בעצם זה כמו, כשאני שומר שבת, אף אחד לא מחייב אותי לשמור שבת. אני שומר שבת, כשאני לא מדליק את האור בשבת, תמיד במשפחה הלא דתייה שלי אומרים, אתה לא יכול להדליק את האור בשבת. לא, אני יכול להדליק את האור בשבת, אני לא רוצה להדליק את האור בשבת. ולכן, אם אני מאמין בחירות של אדם לעשות מה שהוא רוצה, העובדה שהוא חי במדינה דמוקרטית, רק ככה הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי אז החוקים זה בעצם חוקים שהוא החליט בעצמו. הוא החליט על המנגנון של קבלת החוקים, הוא מקבל את החוקים משחק, ואם הוא לא מסכים, אז הוא יוצא, הולך למדינה אחרת.
הבנתי, ואת זה אתה אומר כפרשן של ז'בוטינסקי, לא רק כדעה אישית שלך. כשז'בוטינסקי דיבר על ליברליזם, הוא דיבר על ליברליזם דווקא בתוך מדינה דמוקרטית.
דווקא בתוך מדינה דמוקרטית. ז'בוטינסקי לא מדמיין. עכשיו, הפוך מזה, הליברליות הכלכלית של ז'בוטינסקי היא פועל יוצא של של הליברליזם שלו, של הראיית של אדם שלו, כל יחיד הוא מלך, הוא קורא לזה. זאת אומרת, למה צריך חירויות כלכליות? כי כל אדם הוא מלך, ולכן כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, ויכול למכור, לקנות, יש לו זכויות קנייה וכן הלאה. ולכן גם, אצל ז'בוטינסקי, נדבר על חמשת הממים, שזה כל מה שצריך להביא לבן אדם, אם הוא לא מצליח להשיג לעצמו. הרבה בשמאל מביאים את ז'בוטינסקי הסוציאליסט, בזה שהוא דרש שאנשים יקבלו ככה, שעניים יקבלו ככה וככה. זה לא נכון. זה נכון שהוא ביקש שהעניים יקבלו ככה וככה. אנחנו צריכים לדבר על שנות ה-20-30, איפה שרואים את העוני ברחובות. אבל בסופו של דבר הוא לפני הכל ליברל, הוא בעד חירויות, וזה כן כולל חירויות כלכליות. ולכן כשז'בוטינסקי כותב שגם בין השאר היה קצת קפיטליסט, זה ככה מיכה גודמן אומר בפודקאסט, בוא, זה הוא לא היה קצת קפיטליסט, הוא פשוט היה ליברל, וליברל זה כולל הכל, כולל חירויות כלכליות.
אז איפה פה הטעות? בינתיים לא, עוד לא ברורה לי הטעות.
אוקיי.
טעות של גודמן.
אוקיי. קודם כל, גודמן, כשהוא מסביר את הדברים, הוא אומר, מצד אחד יש רוב יהודי וליברליזם, מצד שני מקסימליזם טריטוריאלי, הוא גם מסביר למה, וכאילו אין קשר ביניהם. עכשיו, מה קורה עם זה? מיכה גודמן מסתכל על מפלגות ופוליטיקאים, הוא מדבר באמת על שמות של פוליטיקאים. בסדר? נגיד ציפי לבני, אוקיי? ואז הוא אומר, אנשים האלו בעצם, הם יורשי של ז'בוטינסקי, והם מבינים שהם לא יכולים להיות גם עם רוב יהודי, שזה אומר ליברליזם, וגם עם מקסימליזם טריטוריאלי, שהיום זה יהודה ושומרון. זאת אומרת, אתה צריך לבחור, שזה הטיעון של השמאל. זאת אומרת, אם עכשיו יש לך שליטה על יהודה ושומרון, לא יהיה לך רוב יהודי, ולכן לא תוכל להיות מדינה דמוקרטית.
אז אתה בעצם בוחר בין הדמוקרטיה לבין יהודה ושומרון.
בדיוק, אתה בוחר בין הדמוקרטיה לבין יהודה ושומרון. בלי יהודה ושומרון יהיה לך רוב יהודי, לא תוכל להיות דמוקרטי. ואם יהודה ושומרון, אז יהיה לך טריטוריה, אבל לא תוכל להיות דמוקרטי, כי לא יהיה לך רוב יהודי.
זאת אומרת שאפשר להגיד במילים אחרות, מכיוון וז'בוטינסקי דיבר בשבח של שלושת הדברים האלה גם יחד, אפשר להיות יורש של ז'בוטינסקי אם להחזיק כל אחד מהערכים האלה על פני האחר, כאילו שלושתם חשובים לי, אבל אני מבקר את הראשון ולא את השני או משהו כזה.
בדיוק.
ובעצם יש הרבה יורשים לז'בוטינסקי, גם ציפי לבני שהחליטה שהיא מבקרת את הדמוקרטיה ואת הליברליזם על פני שאר הדברים, ואפשר להיות גם נתניהו, ואפשר להיות גם מהסוג הנתניהו של ז'בוטינסקי, שזה לבקר את הביטחון, לא לסמוך עליו אחד, ו יותר לשים בצד את הדמוקרטיה, את הליברליזם, ולבוא ולקדם אותנו לטובת משטר פשיסטי, רודני ומסוכן.
בדיוק.
כמובן, והסיומת הייתה בצחוק.
כן, כן, ברור. העניין הוא ככה, בגדול, וזה התפיסה השמאלנית הטיפוסית, להגיד שמאל מרכז, להגיד, אוקיי, או שאתה בוחר את הרוב יהודי, סלש דמוקרטיה שהולך ביחד, או שאתה בוחר את הטריטוריה, ואתה לא יכול גם וגם, אתה לא יכול גם וגם, ולכן אתה צריך לבחור, ואז מיכה גודמן מגיע ואומר ככה, אנשים שעברו מהימין לשמאל, כמו ציפי לבני ומרידור ואחרים, הם בעצם בחרו בלעזוב את הקטע של הטריטוריה, כי הם יותר חשוב להם הסיפור של הדמוקרטיה וליברליזם ורוב יהודי. לעומת הימין הקלאסי של היום, הבבונים של הליכוד, סליחה, הוא לא אמר בבונים כמובן, הוא מדבר בצורה יפה ומאוד מכבדת, והוא רואים שהוא מכבד את הצד הימני גם, אבל בגדול שאנחנו בימין מעדיפים את הטריטוריה, את יהודה ושומרון, גם אם זה במחיר שלא נהיה דמוקרטיה, גם אם זה במחיר שלא נהיה רוב יהודי. זה הניתוח הבסיסי של גודמן, ודרך אגב גם של השמאל והמרכז הישראלי. בזה אני כופר. זאת אומרת, אני אומר, הניתוח הזה בעצם לא נכון. ואני רוצה פה לנתח שני דברים. קודם כל, למה זה כן הולך ביחד, ולמה הליברליזם כן נשאר בימין, כמו הכותרת של המאמר?
כלומר, אתה אומר מראש, כל ההפרדה הזאת של הסתירה לכאורה בין שלושת המאפיינים, היא סתירה לא נכונה? משם אתה תוקף?
בדיוק. בדיוק, אני אומר, אין פה סתירה. לא בתקופה של ז'בוטינסקי, ולא בתקופה של היום. לא היום, היום אין סתירה. ובהחלט, הסיבה שאני כאיש ימין רוצה להחזיק ביהודה ושומרון, זה כי אני רוצה רוב יהודי, כי רוב יהודי תלוי בחזקה של יהודה ושומרון. זה העניין.
אוקיי, עוף על זה.
אני עוף על זה. יש פה בעצם 3.3 דרישות. רוב יהודי, דמוקרטיה, ליברליזם וטריטוריה. בלי רוב יהודי, אין לי דמוקרטיה, זה ברור לנו. אוקיי, אין פה עניינים, כבר הסברנו את זה. עכשיו, מה אומרים לי? אבל אם אתה עם יהודה ושומרון, לא יהיה לך, אבל זה הפוך מזה. אם אני עכשיו יוצא מיהודה ושומרון, מה יקרה? בוא נחשוב רגע מה יקרה. הרי אני לא סומך על ערבים, זה הקטע של ז'בוטינסקי ושלי, בעקבותו. אנחנו לא סומכים על אף אחד. אז אני יוצא מיהודה ושומרון, ויש לי טריטוריה בלב הארץ, שחולשת על מרכזי האוכלוסייה שלי, מה יקרה? באמת, מה יקרה? הרי אנחנו לא יכולים לסמוך לערבים, נכון? זה ז'בוטינסקי אומר, וגם מה שאנחנו מבינים היום.
מה שהניסיון מלמד אותנו.
מה שיקרה בעצם, זה קודם כל שיכניסו 7 מיליון ערבים לאותו שטח. יעשו צבא חזק, בינתיים יעשו פיגועי טרור. יירו עלינו על טילים, על תל אביב, על ירושלים, ועל כל מרכזי האוכלוסייה שלנו. כל מה שאפשר לדמיין בעצם. עכשיו, אין לנו דרך באמת לעשות שום דבר נגד זה. הרי ראינו מה קורה בעזה. יצאנו מעזה, שזה לא השטח שחולש עלינו, שזה שטח שהוא יחסית בפריפריה, שמשורי ולא באמת מסוכן כמו יהודה ושומרון. ועדיין משם יוצא טילים, ואנחנו כאילו כזה מדי פעם עושים סבבים, ומבינים שזה לא משהו שבאמת אפשר לפתור תוך שנייה, וכדי לפתור את זה, זה פשוט סיוט. וזה עזה, אז נחשוב עכשיו על יהודה ושומרון שחולשת עלינו, מה שיקרה, וזה ברור לי וברור לכל איש ימין וכל מי שדעתו מונחת עליו בצורה נכונה, שתהיה בריחה המונית של יהודים משטח הארץ, לא מיהודה ושומרון.
כלומר, תהיה סכנה גדולה לקיום היהודי בארץ ישראל באופן כללי.
לגמרי, אנחנו פה מדברים על סכנה קיומית, לא על סכנה סתם של קצת טרור, אנחנו פה מדברים על סכנה קיומית. כשיהיו אלפי טילים על תל אביב, עזוב, מה אני מדבר על טילים? כל מחבל יכול לקחת רובי צלפים, ובעצם להשבית את המשק, להשבית את נדבג, להשבית את המשק, להשבית את, לא רק את התיירות, את הכל. אנחנו מדברים, כל טיל, מרגמה קטנה יכולה להגיע על נתניה תוך שנייה. זאת אומרת, אנחנו פה מדברים...
כפר סבא צמודה לקלקיליה, במרחק של שתי דקות בריצה קלה.
אני זוכר כשהייתי בצבא, הייתי עושה ריצות מנתניה לגדר וחזרה. ריצה. זה היה משהו כ-8 וחצי, 9 קילומטר.
וזה המותניים הצרות.
זה המותניים הצרות. ואני לא מדבר על ירושלים, כי ירושלים בירושלים המותניים עוד יותר צרות, והשכונות הערביות של ירושלים, הן צמודות לשכונות היהודיות של ירושלים.
אפשר אפילו עם אקדח.
אפשר אפילו עם ברטה. עכשיו, באמת, אנחנו פה מדברים, מי אני, שאני ציוני ובאתי לארץ וכאילו הקעתי לפה ועשיתי משפחה פה, למה שאני אגור פה במקום שהוא מסוכן? זה בדיוק כמו שבגילו, חצי מהאוכלוסייה של גילו ברחה מהשכונה, ברחה מהשכונה, כשהתחילו לראות עליה מכיוון בית לחם.
מבית ג'אלה, כן.
מבית ג'אלה. עכשיו, אנחנו מבינים שבלי יהודה ושומרון, אין רוב יהודי, לא רק שאין רוב יהודי על כל ארץ ישראל המערבית, אין רוב יהודי בארץ ישראל הקטנה של גבולות 49. ולכן, אנחנו על מנת לשמר את הרוב יהודי בכל מקום, על כל הארץ, חייבים, חייבים, לשלוט גם ביהודה ושומרון. יתרה מכך, אנחנו פה לא מדברים על טריטוריה שמנותקת. אנחנו כל הזמן רואים את יהודה ושומרון כאילו שיש ערבים וכמה מתנחלים, וכל שאר הארץ שיש יהודים, אבל רגע, ההבדל בישראל, ההבדל האמיתי בישראל, הוא לא בין יהודה ושומרון לשאר הטריטוריה, הוא בין המרכז לפריפריה. המרכז, איפה שהמצביעים, נגיד ככה, של השמאל והמרכז גרים, חדרה, גדרה, כל האזורים האלו, ששם יש שלטון חוק ישראלי, הכל טוב, אבל כל פריפריות, שזה יהיה בנגב, בגליל או ביהודה ושומרון, יש ערבוב של אוכלוסיות יהודיות וערביות, ובדיוק כמו שביהודה ושומרון יש הרבה ערבים ויהודים, אז בנגב יש יהודים וערבים, ובגליל יש כבר רוב ערבי.
שני, אבל אתה לא הוכחת עד עכשיו שהדברים האלה לא סותרים, אתה רק אמרת שהמקסימליזם הטריטוריאלי, או בעצם הגבולות ברי הגנה נקרא לזה, או האי הסתמכות על אחרים, וזה שאנחנו לא נותנים אמון במסמכים כתובים, אלא יותר בנשקים שלופים, בעצם זה תנאי מקדים לדמוקרטיה. זאת אומרת, קודם כל עלינו לשרוד, ורק אחר כך יכולים להיות לנו ערכים כאלה או ערכים אחרים, אבל לא יכול להיות שקודם כל ערכים, ואז בכלל הקיום.
זה בוודאי.
אז זה לא שזה לא סותר, אלא שזה תנאי מקדים.
זה אפילו, זה תנאי מקדים וזה תנאי מחייב. כי אם אני לא מחזיק עכשיו בטריטוריה, לא יהיה לי רוב יהודי. במה שאני אחזיק.
לא יהיה לך יהודי. זאת אומרת, לא יהיה לך רוב יהודי. לא יהיה יהודים בארץ שיחיו לא כמו זימי בשלטון האסלאם.
בדיוק. זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו על יהודה ושומרון. אם אני עכשיו לא שולט ביהודה ושומרון, לא יהיו יהודים, לא יהיה רוב יהודי בתל אביב יפו. כי פשוט כל התל אביבים יברחו מפה. ויברחו מהר מפה כשיקבלו טילים על הראש. אי לכך, לא רק שזה לא סותר, זה מחייב את זה. על מנת שיהיה לי רוב יהודי, אני חייב לשלוט בטריטוריה.
אבל ז'בוטינסקי לא דיבר על המקסימליזם טריטוריאלי במובן של הגבולות ברי הגנה, הוא דיבר על מקסימליזם טריטוריאלי במובן שיהיה פשוט מספיק מקום ליישב את כל מיליוני היהודים נכון. שיבואו מאירופה. זאת אומרת, שאפשר להגיד באופן כזה ז'בוטינסקי יש שלושה מאפיינים. המאפיין הערכי, שזה ליברליזם, זה איך ראוי לחיות. המאפיין השטח, שזה איפה חיים. זאת אומרת, עצם זה שנוכל פשוט להתיישב ולהקים מדינה. נכון. כי בלי שטח אי אפשר להקים מדינה, מה לעשות? בלי נדלן אי אפשר להקים עסק. למרות שהיום באינטרנט אפשר לעשות דבר הזה מהבית, אבל גם בית זה נדלן. בקיצור, מקום זה דבר חשוב. והמאפיין השלישי זה מאפיין ביטחוני נקרא לזה, שאני לא סומך על אף אחד, ואני לא יכול להסתמך על ערבויות ממעצמות, אני צריך שיהיה לי כוח משל עצמי, ואינטרסים בינלאומיים משל עצמי. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
בגדול כן, ז'בוטינסקי דורש מדינה יהודית לפני הכל, הוא אומר לא אכפת לי שזה יהיה מדינה קומוניסטית, שזה מדינה סוציאליסטית, אני קודם כל צריך...
מדינה יהודית בטוחה.
מדינת יהודית בטוחה, ומשם אני יכול להיות ליברל. עכשיו מה קורה? אם אני לא שולט היום ביהודה ושומרון, את זה לא יהיה לי. ולכן, לא רק שזה לא סותר, עכשיו השאלה זה, אז למה אותם אנשים עברו מהימין לשמאל? למה ציפי לבני עברה מהימין לשמאל, ולמה דן מרידור עבר מהימין לשמאל?
כי השמאל עושה טובה חלש, והשמאל מלטף מאוד יפה.
אני מרשה לעצמי לבוא עם תשובה אחרת.
מה, השמאל לא מלטף טוב? יש לו ג'ובים, יש לו כיבודים.
כן, אבל זה שונה מחלש לערבים.
דיקן של הספרייה הלאומית.
כן, חדש.
נחמד מאוד.
שי ניצן.
ברכות, דרך אגב, אני מאחל לו הרבה הצלחה בתפקיד, תפקיד חשוב.
תפקיד מאוד מאוד חשוב, מקווה ש...
יצליח.
לא יצליח כמו בתפקיד הקודם, בוא נגדיר את זה ככה. בכל מקרה, העניין הוא עניין סוציולוגי, ומיכה גודמן עולה על זה בפרק האחרון שלו. בפרק האחרון שלו בפודקאסט, שהוא מדבר על ימין ישראלי, הוא בעצם מסביר את כל המחלוקת שלנו, רק ביבי או רק לא ביבי, דרך פריזמת סוציולוגית.
מה, כמו אבישי בן חיים סטייל?
משהו, כן, 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 משהו דומה, לא בדיוק אותו דבר, אבל דרך פריזמת סוציולוגית. הוא מביא את אבישי בן חיים, הוא מביא גם את גדי טאוב, ניידים נגד נייחים, אבל גם הוא מדבר על האינסיידר והאוטסיידרים. Okay. מי שבפנים, מי שבחוץ. הוא מדבר על רוב מדומה. הוא נותן דוגמה של ארצות הברית, שזה אחלה דוגמה. אם עכשיו אתה מדמיין אמריקאי בראש שלך, איך אתה מדמיין אותו?
וואספ.
וואספ, נכון, וואספ.
לבן.
לבן.
עשיר. פרוטסטנטי.
בדיוק ככה.
תסרוק את הצידה כזה יפה. יופי. מסודר עם הניבה.
השאלה זה איך מדמיינים ישראלי. וכשמדמיינים ישראלי, מדמיינים אותו. אשכנזי. משתכנס כזה.
שלם הישראלי היפה, כזה עם פנסיה
כן,
תקציבית.
כן, בדיוק, מלח הארץ.
מול בלפור.
בדיוק, זה הישראלי, זאת אומרת, כשאני עושה עכשיו סדרת טלוויזיה, ואני רוצה לעשות קייסטינג, ואז אני עושה קייסטינג של ישראלים, יש זה. כשעכשיו יש בחור מזרחי או חרדי או ערבי, או דתי שמגיע, אז בקייסט כתוב, דמות דתית, דמות מזרחית, דמות... זה לא שהמזרחי, או הערבי, או הדתי, או החרדי.
הוא סתם ישראלי.
הוא סתם ישראלי. הסתם ישראלי, האינסיידר הזה, הוא מצביע מרכז-שמאל. הוא אשכנזי בצורה כזאת. כמובן, זה לא אשכנזיות של פולין, בוא. זה אשכנזית ישראלית כזה...
צבר.
צבר כזה. מה שקראו פעם אחוסלים. אתה מכיר, היה ביטוי פעם אחוסלים. הוא לא דתי. הוא סוג של חילוני, אולי ישמור קצת מסורת, אבל הוא בוודאי שהוא חילוני.
יאיר לפיד.
יאיר לפיד. יאיר לפיד, יאיר לפיד, יאיר לפיד, והמצביעים שלו, זה הזה. ולכן, הסיפור הזה של רק ביבי או רק לא ביבי, מיכה גודמן מסביר אותו דרך הפריזמה הזה. הוא אומר, זה בעצם האינסיידרים נגד האוטסיידרים. מי תומך במחנה רק ביבי? זה היה החרדים והמזרחים, והם פעם היו הרוסים, עכשיו, אם מסתכלים על מה שקוראים ליברמן, אז אולי יעברו מחנה.
הרוסים התבוללו.
כן, התבוללו, אז נכנסו. עכשיו, לכן הוא מדבר על זה. אין לי שום בעיה עם הניתוח הזה. הוא ניתוח בעיניי די נכון. הבעיה, אני פשוט רוצה לחבר את הניתוח הזה למה שהוא אמר קודם על אנשים שעברו מהימין לשמאל. ואני אומר ככה, אנשים שעברו מהימין לשמאל בעצם ברמה הסוציולוגית הם אינסיידר. זה אנשים שגדלו ברחביה, שגדלו בשכונות הטובות.
בני בגין, ציפי לבני, דן מרידור, לימור לבנת.
כל מה שאתה רוצה. בדיוק ככה. וזה אנשים בעצם, שהם עברו, לפעמים גם אפילו ברמה של המקסימליזם הטריטוריאלי, עדיין ידברו על יהודה ושומרון. בסדר? אבל בפועל, הם סבבה עם ממשלת שמאלנית שתעשה משהו אחר. זה הימין הממלכתי, אתה מכיר את הביטוי הזה? הימין הממלכתי?
יא זנדל. דרך אגב, שימו לב, כולם אשכנזים.
כולם אשכנזים, כן, לא, גדעון סער הוא לא אשכנזי 100%.
הלא?
לא, לא, יש לו קטע כזה...
איך נתנו לו להנהיג?
כן, שהוא לא, אתה יודע, עד כמה הוא מנהיג, אני לא יודע. בכל מקרה, אנחנו פה מדברים על באמת עניין, עכשיו אני לא רוצה להיכנס אשכנזים מזרחים, ספרדים וזה, כי זה לא הפואנטה, בסדר? אני גם חושב, אני לא אוהב את השיח הזהויות הזה, בסדר? וז'בוטינסקי היה מתחלחל ממנו. אני לא מדבר פה על שיח זהויות, אבל כן, מדבר על דמות של ישראלית מסוימת. עובדה שגם חרדים אשכנזים לא שם, והם אשכנזים. העניין פה הוא שבעצם אותם אנשים, הם ברמה סוציולוגית בקטע של האינסיידר, הם שמה ברמה סוציולוגית. עכשיו, גם אם לא מבטרים על הימניות שלהם, יהודה ושומרון וכן הלאה, הם עדיין מסתדרים ומסתובבים ומסתדרים יותר עם החבר'ה של האינסיידר. אגב, זה גם הסיפור של ימינה. מה הסיפור של בנט ושל ימינה? חבר'ה, נכון, יש להם כיפה סחוגה קטנה על הראש, אבל בסופו של דבר, איפה הם עובדים, אנשים שמצביעים ימינה ושתומכים בממשלה כשהם דתיים? זה חבר'ה שעובדים בהייטק, זה חבר'ה שעובדים בחברות הגדולות, ומסתובבים וסוציולוגית עם החברים שלהם בעבודה. מי החבר שלהם בעבודה? אותו בחור, חילוני, אשכנזי, מתל אביב, מצביע, מפלגת עבודה או ירי לפיד.
זאת אומרת, אתה לא מסתכל על מי הדמויות שבחרו להיש את המפלגה, אם זה חרשת, הילד שקד, בנט, או כאילו כל הרכב הסוציולוגי המולטי-אתני הזה, שנועד לבוא ולתת איזה גיוון מדומיין, אלא מי המצביעים של אותה מפלגה, והם מעניינים אותך. יותר מאשר כן. מי הפוליטיקאים שנמצאים על הפוסטרים.
נכון, הפוליטיקאים שנמצאים על הפוסטרים, במיוחד במפלגה בלי עכשיו פריימריז, כמו ימינה, או מפלגות, כל המפלגות האלו, זה יותר פרסומת. זה בעצם להגיד, הנה אני דואג לכולם.
כן, לזה רמזתי.
כן, זה בעצם להגיד, זה כוונות טובות, אתה יודע, זה כמו פעם היו שופכים דלי של מים חמים, מים קרים על הראש כדי להגיד אני דואג לאיזה מחלה. זה, מה עזרת בזה? לא עזרת בזה. זה יותר כזה להגיד הצהרת כוונות כזה, כמו להגיד עכשיו אני הולך להוריד את הפחמן ואני אשתמש בכלים פלסטיים, גם אם בסוף זה יותר יזהם את הסביבה, או אני הולך לעשות, לא יודע מה, מחזור, גם אם עכשיו זה יגיע לסין ובסין יזרקו את זה
לאוקיינוסים.
לאוקיינוס. אבל אני מרגיש טוב עם עצמי, אז הזבטתי מישהי חירשת, אני מרגיש טוב עם עצמי. ולכן מה שמעניין פה זה המצביעים, והמצביעים בעצם, או עזוב, לא המצביעים, אבל התומכים של הממשלה הזאת, אנשים שתומכים בבנט היום, שהוא תומכים בזה, ואת אומר, אבל אתה דתי, אבל אתה איש ימין, אבל כן, אבל בסופו של דבר, מה הוא רואה בממשלה הזאת? כשהוא רואה בנט, הוא רואה את עצמו, וכשהוא רואה את השותפים של בנט בממשלה, הוא רואה את השותף שלו בעבודה, בהייטק, בסטארט-אפ. זה העניין. עכשיו, אותם אנשים, אותם פוליטיקאים שעברו, זה בדיוק העניין. הם מקבלים את הליטוף, הם מקבלים את הכיף של להיות חלק מהברנג'ה. אותו ימין, ימין ממלכתי, או שמאלנים, או ימנים שעברו לשמאל, כמו ציפי לבני, גם ברמה של בוא נוותר על יהודה ושומרון, זה העניין הסוציולוגי של הליטוף. ואותו ימין, גם אנשים שנשארים בימין, קוראים לזה ימין ממלכתי. אני לא סובל את המונח ממלכתי. פשוט לא סובל אותו.
אבל רגע, לא הבנתי מה הטיעון שלך. זאת אומרת, אתה, בחלק הראשון, ביקרת את גודמן על זה שהוא עושה איזושהי הפרדה או סתירה מלאכותית בתוך דבריו של ז'בוטינסקי, ובחלק השני ניסינו לבוא ולהבין, רגע, מה הוביל את ציפי לבני, או את כל מיני חבר'ה אחרים שעברו מהימין לשמאל. אבל?
זה בדיוק העניין. מיכה גודמן מסביר שבימין יש סתירה, ולכן הימין החליט לוותר על הדמוקרטיה למען הטריטוריה. אני מסביר שלא, שאחד תלוי בשני, ולכן הסיבה שציפי לבני, סתם ציפי לבני זה דוגמה, בסדר, ואחרים, עוזבים את הימין ועוברים לשמאל, זה לא עכשיו שהיא מעדיפה את הדמוקרטיה על הטריטוריה, אלא שהיא מעדיפה את הסוציולוגיה על האידיאולוגיה. בעצם שהיא מוצאת מקום סוציולוגי נכון בשבילה, גם אם עכשיו זה לוותר על האידיאולוגיה, על כל האידיאולוגיה, גם על הדמוקרטיה וגם על הטריטוריה. ולמה אני אומר על דמוקרטיה מוותרים גם? כי אותם אנשים תמיד תמיד הרקע של הזיבה שלהם, שזה גדעון סער, שכביכול נשאר בימין ברמה של יהודה ושומרון, או שזה ציפי לבני, תמיד הרקע של הזיבה שלהם הימין, זה תהיה מבחינת תמיכה שלהם במערכת המשפט.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. כלומר, האינדיקטור הכי טוב בשביל לשפוט את האידיאולוגיה שלהם, אם היא השתנתה או לא השתנתה, זה מערכת המשפט.
שבעצם
אנחנו רואים בכתבים של ז'בוטינסקי איזושהי משהו מרכזי סביב הדבר הזה, הרי זאת מהפכה שקרתה כ-40 שנים אחרי שהוא נפטר, בין אהרון ברק מונה לבית המשפט העליון בשנות ה-80, ואז הוא התחיל את המהפכה, זאת אומרת, איך אפשר בכלל לכתוב על משהו שהומצא 40 שנים אחרי שבכלל נפטרת?
העניין הוא פשוט, ז'בוטינסקי בא הדמוקרטיה ומערכת המשפט בישראל ביטלה אותה. ולכן ז'בוטינסקי לא יכול לתמוך במערכת שהיא לא דמוקרטית.
ומה גודמן אומר עליו מבחינת מערכת המשפט? מבחינת,
הוא לא מדבר על זה בכלל.
אדם, כי אמרת שכן, רמזת לא. בהתחלה שהוא הכניס איזשהו אלמנט של זכויות אדם לתוך דמוקרטיה.
מה שהליברליזם של ז'בוטינסקי, התמיכה שלו בדמוקרטיה, מיכה גודמן קוראים לזה זכויות אדם. הוא אומר, הוא בעד משטר של זכויות אדם. ז'בוטינסקי לא השתמש במונחים האלו, כי המונחים האלו לא מגיעים מהצד הליברל. ז'בוטינסקי הוא מגיע מהצד הליברל, שכל יחיד הוא מלך, של שוויון וחירות. הוא לא מגיע ממקום של יש זכויות ולכל אחד מגיע זכויות לזה ולזה ולזה ולזה. ולכן להשתמש במונחים האלו זה פשוט לא בבית ספר הנכון. זה פשוט לא בבית ספר הנכון. ז'בוטינסקי לא מאמין בערך שוויון האדם, הוא מאמין ב... שוויון ערך האדם, שכל אנשים שווים אחד לשני.
בפני החוק, לא שווים בפועל.
ברור, אומר... בפני החוק. וכשז'בוטינסקי מדבר על הגנה על מיעוט, הוא מדבר על הגנה על מיעוט אלקטורלי. אתה עכשיו הולך על בחירות, ויש לך מיעוט בבחירות, ואתה רוצה להגן עליו כדי שבפעם הבאה יהיה שוב בחירות חופשיות ולא תרוג את כל מי שלא הצביע בעד הרוב. וכשאתה מדבר עכשיו על דמוקרטיה, שזה לא רק עריצות הרוב, וג'בוצקי מדבר נגד עריצות הרוב, ודמוקרטיה לא רק הרוב, הוא מדבר על זה שצריך לעשות פשרות. אבל זה פשרות, זה לא ששופט מגיע ואומר, לא, ככה זה.
זה משהו מאזן בין זכויות או זה ומשהו.
זה לא מאזן.
אלה פשרות פוליטיות.
פשרות פוליטיות, הוא בעצם אומר, אתה תהיה מספיק אציל, יהיה לך מספיק אדר, כדי שאם עכשיו יש לך רוב בכנסת, ואתה רוצה להעביר חוקים, ואתה יכול להעביר מה שאתה רוצה, תהיה ג'נטלמן, ותתפשר, ותקח בחשבון מה גם שחושבים אחרים.
ומה אבל קורה אם אתה היית בצד השני? כלומר, תהיה ג'נטלמן ולחשוב, אם אני הייתי בצד השני, האם זה היה הוגן לעשות את זה לי?
זה בדיוק הנושא, ורואים עכשיו נגיד את, היום בוועדות בכנסת, איך שהקואליציה דורסת את האופוזיציה ולא נותן להם את הייצוג בניגוד לחוק בוועדות בכנסת.
בניגוד לנוהג אפשר לומר, או לא בניגוד לחוק.
אפשר להגיד שזה בניגוד לחוק, כי החוק מדבר על זה שצריך פרופוציה, אבל לא נתווכח על זה פה עכשיו. בכל מקרה, העניין הוא פשוט. הוא מדבר פה על פשרות, וזה בדיוק התהליך הדמוקרטי. תהליך הדמוקרטי הוא תהליך של פשרות. אתה צריך לשכנע אנשים עכשיו, ויש לך קואליציות ואופוזיציה, ואתה צריך לזה, ואתה לא יכול לעשות תמיד את הפרוגרמה שלך, כי אתה צריך להתפשר בחברי קואליציה שלך. ועכשיו נגיד שהליכוד בעד, לא יודע מה, בעד לגליזציה של קנאביס, אבל החרדים נגד, ואנחנו ביחד בקואליציה, ואנחנו מעדיפים דברים אחרים על פני, על פני לגליזציה של קנאביס. ואני לא אומר שכל הליכוד מסכים עם לגליזציה של קנאביס, פשוט זה היה כדוגמה. על זה מדבר ז'בוטינסקי, הוא מדבר על עניין של פשרות, הוא אומר דמוקרטיה זה גם פשרות. ז'בוטינסקי לא יכול להיות שהיה תומך במערכת המשפט של היום, שביטלה את הדמוקרטיה. מדינת ישראל היא לא דמוקרטיה היום, בגלל מערכת המשפט. ולכן אין, מי שתומר במערכת המשפט לא יכול להגיד, אני הולך אחרי ז'בוטינסקי.
אני חושב אבל שאולי יהיה נכון והוגן, מכיוון וז'בוטינסקי באמת לא דיבר במפורש על מערכת המשפט הישראלית של 2021, של חסידי אהרון ברק, יהיה הוגן להגיד, ז'בוטינסקי לא היה בעד דמוקרטיה של זכויות אדם, כי הדמוקרטיה בזמנו עוד לא עברה את המהפכה הזאת של זכויות אדם, או של המקום המרכזי של זכויות אדם בתור איזה מין משהו מופשט כזה של איזון בין ערכים באותה תקופה, והדמוקרטיה לא הגיעה באמת לשלב הפרוגרסיבי שלה, של אחרי מלחמת העולם השנייה, וכל הרפורמות של ה-New Deal, כל הרפורמות של ה-Great Society של ג'ונסון, וכל מיני הענקה של זכויות אדם, או דברים כאלה ואחרים, על ידי בית הדין האירופאי לזכויות אדם. פשוט, זה לא היה השיח של אותה תקופה. אבל מה שאנחנו כן יודעים על ז'בוטינסקי, זה שהוא רצה ממשל מוגבל וקטן וליברלי, שנותן לכל יחיד לעצב את חייו באורח שהוא מוצא לנכון, ולא ניתוח של מיכה גודמן שאומר שהוא היה בעד בית משפט עליון חזק ששומר על זכויות אדם, ולא ניתוח שאומר הוא היה נגד באופן מפורש ומוחלט, והוא היה ממש מחברי התנועה למשילות הדמוקרטיה של שמחה רוטמן. לא על זה מדובר.
אני חושב שהוא היה ימני משמחה רוטמן בנושא הזה בוודאי. תראה, ז'בוטינסקי הכיר מה זה דמוקרטיה, הוא לא הכיר את ההמצאה הישראלית שקוראים לה דמוקרטיה מהותית שקיימת רק בישראל. ולכן הוא בוודאי שהוא נגד, כי כל מי שבר דעת ובעד דמוקרטיה, כל שהיא לא דמוקרטיה המהותית של ההמצאה של אהרון ברק, אז הוא נגד ההמצאה הזאת. אני חושב שהוא היה ימין משמחה רוטמן, ונכון, עכשיו אני עושה ניתוח פוסט מורטם, ואני אומר עכשיו מה הוא היה חושב כאילו עכשיו, אבל בוודאי הוא היה בעד דמוקרטיה, הוא היה אומר כל יחיד מלך. אם כל יחיד מלך, לא יכול להיות שאנשים שהם לא נבחרו באופן דמוקרטי, בגלל שקוראים להם שופטים, יחליטו בשבילי. בחרתי אותם, לא בחרתי אותם. אני רוצה להיות ברור, מדינת ישראל כיום היא לא דמוקרטיה, אי אפשר להגדיר אותה כדמוקרטיה, אין לה מאפיינים של דמוקרטיה, כי מי שיש לו את המילה האחרונה, לא נבחר באופן דמוקרטי. והמשקל של שופט שווה יותר מהמשקל שלי בבחירות הערכיות של החוקים וכן הלאה. ולכן אנחנו לא דמוקרטיה. ולכן ז'בוטינסקי בוודאי ובוודאי לא היה מקבל את הדבר הזה. יכול להיות שהוא היה מעדיף מדינה כזאתי על לא מדינה. בסדר, הוא אומר עדיף מדינה כזאתי על זה שלא יהיה מדינה.
עדיף, דרך אגב, עדיף כל דבר על פני גטו ורשה או אושוויץ.
זה ודאי, אין לי פה ספק, הוא כותב בצורה מפורשת שהוא בעד גם מדינה סוציאליסטית וכל זה, כל להיות יש מדינה. תביא מדינה ואחר כך נדבר, רק מוניזם הוא קורא לזה, דגל אחת, מדינה.
אז אתה יודע מה, מהדברים האחרונים שאמרת, שהם באמת דברים שידועים לכל מי שקרא אפילו רק במשך 10 דקות ז'בוטינסקי, מכיר את החדנס, זאת אומרת, בואו נפסיק לדבר על אופי המדינה, האם היא תהיה מדינה סוציאליסטית ואור לכל העמים, ויבואו אנשים להתנדב פה בקיבוצים, ויותר חשוב לדבר על זה שבכלל תהיה מדינה, והמדינה הזאת תהיה בטוחה. ולכן, בהנחה ואנחנו מקבלים את אופן הניתוח של מיכה גודמן, שיש באמת שלושה ערכים, ולכאורה הם סותרים זה את זה, מקסימליזם טריטוריאלי, דרישה לרוב יהודי וליברליזם, ברור שז'בוטינסקי לשיטתו, בכל המאמרים שלו שהוא מדבר על ביטחון, הוא מעדיף קודם כל שתהיה מדינה בטוחה, אז הוא יהיה מוכן אולי לוותר על הליברליזם, הוא יהיה מוכן אולי לוותר את, על פי הדין הבינלאומי, והוא יחייב דווקא רוב יהודי, במובן הזה, לא במובן הדמוקרטי של המילה, אלא במובן הזה של יהיה רוב יהודי בטוח בארץ.
זה נכון, זה נכון, ועדיין.
זאת אומרת שז'בוטינסקי מראש כאילו מנחה את יורשיו לא להעדיף את הדמוקרטיה, אלא להעדיף את הביטחון.
אפשר. מצד שני, אני באמת רואה את ז'בוטינסקי כאחד שמנחה את יורשיו לדרוש את שלושתם, כי שלושתם הולכים ביחד ואחד לא יכול לשחות בלי השני.
זאת אומרת, אבל בהנחה והסתירה...
לא בהנחה והסתירה. אבל זאת השיטה השמאלנית. לראות את הסתירה, זאת השמאל. השמאל רואה את הסתירה. הימין לא צריך לראות את הסתירה. הימין צריך להבין ש... הפוך מזה, לא רק שאין סתירה, אבל אתה לא יכול לקיים אחד הדרישות האלו בלי שני הדרישות אחרות. לא יהיה לך דמוקרציה אם אין לך רוב יהודי, לא יהיה לך רוב יהודי אם אין לך את הטריטוריה. ואם אין לך את הרוב יהודי ואת הדמוקרציה, גם לא יהיה לך את הטריטוריה, כי לא יהיה לך צבא להחזיק את הטריטוריה. זאת אומרת, הכל תלוי אחד בשני. ולהגיד שיש הנגדה בין הדברים, זה פשוט, זה בדיוק השיטה של השמאל. אז אם יש הנגדה בין הדברים, אז הוא מעדיפים את זה. אבל אין הנגדה בין הדברים, כי הדברים יותר משאין הנגדה, תלויים אחד בשני, ולא יהיה לך, אם אתה מוותר על אחד מהנקודות האלו, אתה מוותר על שני האחרים. אתה מוותר, ויתרת על שמאל, על רוב יהודי, ויתרת על רוב יהודי, ויתרת גם על דמוקרטיה וגם על טריטוריה. ויתרת על טריטוריה, ויתרת גם על רוב יהודי וגם על דמוקרטיה. ויתרת על דמוקרטיה, ויתרת גם על רוב יהודי וגם על טריטוריה. למה? כי חוסר דמוקרטיה זה אומר ששלטון שלא אכפת לו, מהציונות, מי, ורואים את זה, שלטון של ניידים שבסוף יכול, שבסוף יכול לבטל ולהביא סכנה קיומית למדינה הזאת. וזה העניין, זאת אומרת, השלטון היום, לא רק, אני לא מדבר על שלטון כאילו שלטון ממשלה, אז אני לא מדבר על שלטון אמיתי בבית משפט העליון, הוא לא רק שלטון שהוא לא דמוקרטי, הוא גם שלטון שמסכם את עצם קיומה של מדינת ישראל, כי זה שלטון שלא ציוני.
כן, האמת היא גם בהקשר הזה, אפשר לחשוב על רעיונות יצירתיים, זאת אומרת, זה לא רק או מקסימליזם טריטוריאלי, או רוב יהודי. זאת אומרת, אפשר להגיד, אנחנו גם בעד מקסימליזם, גם בעד רוב יהודי, וגם בעד ליברליזם, ואפילו בעד המשפט הבינלאומי. בוא נעודד הגירה על ידי כסף. זאת אומרת, אנחנו לא מחייבים אף אחד לעזוב, אבל מדינת ישראל תעשה הסכם עם קנדה, קנדה צריכה מקומות עבודה, צריכה עובדים, צריכה דברים כאלה, בכיף.
זה בדיוק הנקודה.
בוא נעשה איזשהו הסדר של עידוד הגירה על ידי המדינה או על ידי אפילו, אתה יודע מה, לא המדינה, נגיד למדינה אסור לעשות דברים
נכון.
כאלה. נגיד
עמודות.
קקל. נכון. קקל, יש איזה קרן של העם היהודי שנועדה להבטיח רוב יהודי בארץ, רכשה אדמות, אז היום כשכבר לא צריך לרכוש אדמות כי המדינה הלאימה את כולן, אז אפשר לשלם לערבים שיסכימו לעזוב.
וזה בדיוק מה שז'בוטינסקי מבין בשנות ה-30-40, שהוא מבין, הוא מת ב-40, אבל בשנות ה-30, שהוא מבין שהבעיה בארץ ישראל היא בעיה דמוגרפית, ולכן הפתרון בארץ ישראל הוא פתרון דמוגרפי של העלייה מסיבית. וזה מה שהימין היום מבין, שהבעיה עם הערבים בארץ ישראל המערבית היא בעיה דמוגרפית, ולכן הפתרון הוא לא ויתור על שטחים שיחריף את הבעיה דמוגרפית, אלא דווקא פתרון דמוגרפי. תעשו יותר ילדים, תביאו יותר עלייה, תעודדו הגירה, נעשה גם משטר ליברל, ורואים עוד פעם את התלות של הדברים אחד בשני. כדי שיהיה פה עלייה, הרבה עלייה, אנחנו חייבים להיות מדינה חזקה ברמה כלכלית. כדי שנהיה חזקים ברמה כלכלית, אנחנו צריכים פה משטר כלכלי ליברלי. ואחד תלוי בשני תמיד. זאת אומרת, שלושת הדברים האלו, ליברליזם שהולך עם דמוקרטיה, אבל גם ליברליזם כלכלי, רוב יהודי והשטחים הולכים ביחד. אם אתה מוותר על אחד מהם, אתה מוותר על שני אחרים. ואם אתה, כל אחד שאתה מטפח, בזה שאתה מטפח עכשיו את הדמוקרטיה ואת הליברליזם, אתה גם מטפח את הרוב יהודי, וגם מטפח את החזקה שלך ביהודה ושומרון.
אוקיי, ומצד שני, אם אתה מטפח פה כלכלה פורחת וצומחת, אז אנחנו מכירים זה מכל העולם ואשתו, שכשיש מקום שבו יש כלכלה חזקה, ההגירה מגיעה ביתר שאת לאותו מקום, וממש משתדלת להיכנס לאותם גבולות, ושוב אנחנו נתקלים בבעיה הזאת שנקראת בגץ. זאת אומרת, כל עוד בגץ לא מאפשר לממש מדיניות הגירה אפקטיבית, אני בעד שכלכלת ישראל תהיה נכשלת. זאת אומרת, יש לנו באמת בעיה, שהדבר הראשון שצריך לפתור אותו הוא בגץ שלא מאפשר מדינות הגירה אפקטיבית. אם יהיה לנו פה כלכלה חזקה מדי, יבואו ויקבעו עובדות בשטח אותם מאגרים, אותם פליטים, so called, ייכנסו לארץ, יקבלו את התושבות על ידי בגץ, ואם נטפל בבעיה של בגץ עוד 20 שנה, כשכבר יהיו פה עוד מאות אלפים או מיליוני מאגרים, בין מאפריקה, בין ממדינות ערב, בין מאיחוד משפחות, אז אכלנו אותה, כי לבטל את האזרחות כבר לא נבטל,
אבל זה בדיוק
ויקבלו זה. עובדות בשטח.
רוב יהודי, ליברליזם, סש דמוקרטיה ושטחים. מכיוון שחסר לנו את החלק האמצעי, שזה הליברליזם שמביאה לדמוקרטיה, אם אין לך דמוקרטיה, אתה לא יכול להשיג רוב יהודי, כי בגץ מכניס לך אנשים, ואתה לא יכול להחזיק ביהודה ושומרון, כי בגץ הורס יישובים שלמים, בגלל איזה תמונה לוויין מלפני 30 שנה, שמראה שהיה פס של מטר, שפעם אחת מישהו איבד, ולכן, בית המשפט, ומי שתומר בבית המשפט, גם לא יכול להגיד שהוא בעד רוב יהודי, כי הוא תומר במנגנון שמכניס מסתננים, ומי שבעד המערכת המשפט לא יכול לטעון שהוא בעד יהודה ושומרון, כי זה מנגנון שהורס יישובים, ומי שבעד בית משפט העליון לא יכול לטעון שהוא בעד ליברליזם, לא כלכלי ולא חברתי ולא שום דבר, כי בית המשפט ביטל את הדמוקרטיה, מתנהג בצורה כמו איזה חזיר בר בית חיפה בנושא הכלכלי, ולכן זה הולך ביחד, ובוודאי בוודאי, כשאני אומר, אנשים האלו שעברו, הם תמיד עוברים ברקע המשפטי, תמיד עוברים ברקע זה שתומכים במערכת המשפט. אתה לא יכול לתמור במערכת המשפט ולדבר על יהודה ושומרון, אתה לא יכול לתמור במערכת המשפט ולדבר על רוב יהודי, ואתה לא יכול... כי בית המשפט עושה בדיוק הפוך בצורה לא דמוקרטית.
אז זה ממש, אולי אפשר אמר כמו ז'בוטינסקי, הניתוח שעשינו כרגע. ניתוח של חדנס, כרגע הדגל הכי חשוב שצריך להרים אותו, כי הוא הורס אולי את כל המדינות הציבורית במדינת ישראל, ומתערב בין בגז, בין בהגירה, בין בביטחון, בין בכלכלה, בין ביחסים בין איש לאשתו, לבין אבא לבנו, בחינוך, בהכל.
ממותר פונדקאות, דברים עזויים, שזה העם שצריך להחליט.
ואומנם תכננו לדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל אתה בעצם מוביל את פורום הלל, שבעצם עוסק בטיפול במערכת המשפט, על ידי לחץ על חברי כנסת מהליכוד, נכון. לפעול בתחום הזה.
תראה, זה בדיוק זה, ואני טוען שזה בדיוק אותה נקודה, כי זה הנקודה של מדינה יהודית. בגץ מבטל את המדינה היהודית. הוא לא רק מבטל את הדמוקרטיה, הוא גם מבטל את המדינה היהודית. ובגץ, השופטים, לא משנה איך קוראים לזה. אנחנו בעצם הבנו נקודה. אנחנו חיים במערכת לא דמוקרטית, שעל הנבחרי ציבור, מערכת תמריצים. אחד התמריצים שלהם זה אידיאולוגיה, אבל יש עוד מלא תמריצים. תמריץ לפחד לקבל כתב אישום. תמריץ לקבל סיקור רועד בתקשורת, שהיא תקשורת לא חופשית. היה פה זיו מאור חברי להנהלת פורום הלל שדיבר על התקשורת. אנחנו פה בתקשורת לא חופשית. יש לנו כל מיני תמריצים. היחידים עם עוד תמריץ זה חברי כנסת של הליכוד, זאת אומרת של התנועה של ז'בוטינסקי, שמלכתחילה מדובר על מפלגה שהיא דמוקרטית, לא רק בגלל שזה נכון, בגלל שזה נכון מנגנוני לא דמוקרטי, אבל בגלל שזה נכון מהותי לא דמוקרטי, שהמתפקדים מחליטים, ושם יש עוד תמריץ למפלגה שממשיכה ז'בוטינסקי בדרישתו לדמוקרטיה, יש עוד מנגנון, עוד תמריץ על החברי כנסת. ולכן כשחבר כנסת או שר אומר לי, אני מפחד לקבל כתב אישום אם אני אעשה ככה וככה וככה, אנחנו אומרים כן, אבל יש לך את המתפקדים מאחוריך, וגם אם תקבל כתב אישום, אנחנו נמשיך להצביע בעדך, תפר את הצו איסור פרסום על דוכן הכנסת, כי החסינות מאפשרת לך, וזה לא מעניין אותנו עכשיו שאהרון ברק החליט שחסינות לא עובדת מלכתחילה ועובדת רק בדיעבד. אנחנו פה כדי לתמוך בהם ולהגיד, חבר'ה, יש גם מתפקדים, ומה אתה רוצה? בסופו של דבר מתפקדים מחליטים אם אתה בכנסת או לא. אז נכון, אתה יכול לקבל כתב אישום, אבל החלטת להיכנס לשם, ואנחנו אומרים לך, אנחנו עכשיו רוצים שתשנה את המערכת, שתחזיר את הדמוקרטיה לישראל, כי רק נבחרי ציבור יכולים להחזיר את הדמוקרטיה למדינת ישראל. נכון, בית משפט תמיד יכול, הם חוקקו חוק יסוד, שינוי שיטת בחירת השופטים, ובית משפט יבוא ויבטל את חוק משפט, את זה. זה נכון. כי אנחנו לא בדמוקרטיה, ולבית משפט יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל לגרום בצורה כזאת שבאופן פוליטי בית המשפט יהיה מוכן, עכשיו השופטים יהיו מוכנים, לוותר על הריצות שלהם. זה קשה, אבל היו כבר כמה דיקטטורים שוויתרו על הריצות שלהם בעולם.
אני ממש מקווה שנגיע לזה בלי, נקרא לזה, הפגנות אלימות מדי, שנקראות גם בשם אחר מלחמת אזרחים, כי יש לנו גבולות צרים מדי, ואנחנו לא נשרוד מלחמה כזאת לכל האנשים בשמאל האלה, שמאוד מאוד רוצים. זה מלחמת אזרחים, לא, או מאיימים לא במלחמת עלינו. אזרחים, זה
לא
משהו
עלינו.
ש...
אנחנו מתנגדים.
אי אפשר להיות בעד הדבר הזה תוך הבנה של הגבולות הגיאוגרפיים של ישראל, וגם מבחינה ערכית זה דבר בזוי.
זה דבר בזוי לחלוטין, ויש פה שני דברים. קודם כל, האלמנט הראשון, שהנשק, הטנקים מכונים אצלם ולא אצלנו. זה כמו שאמר ברק. אבל דבר שני, תראה, הריצות אפשר להפיל אותם בשני דרכים, או שהעריץ מחליט מעצמו לוותר, או באמת מלחמת אזרחים. אנחנו לא יכולים לעשות לעצמנו מלחמת אזרחים, גם כי חווינו מלחמות אזרחיות בעבר, בתקופת בית שני, ויודעים איך זה מסתיים, גם כי אנחנו לא מוכנים להיכנס לזה, גם כי אנחנו נפסיד, וגם כי כולנו נפסיד, ולא יהיה מדינת ישראל, ואנחנו הרי רוצים מדינת ישראל. זה הדרישה, רוצים מדינה. ולכן הדרך היחיד זה דרך פוליטית, תמריצים לחברי כנסת שילחצו פוליטית על השלטון העריץ שיוותר על העריצות שלו.
אמן ואמן, תודה רבה.
בבקשה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.